פרק 63, הקדוש ברוך הוא הורס את העולם הזה. תקשור עם בנימין גולדן, בית אלול, תשע"ע. בנימין, נדבר על כל מה שקורה בעולם. קודם כל, תסתכלו במבט אחד מסביב לכל העולם. זה ברור מאוד שמשהו קורה. ומי שלא רואה את זה, פשוט לא רוצה לראות את זה. זה מדהים, זה מפחיד, וזה ברור שזה מן השמיים ישיר. נתחיל ברוסיה. רוסיה, ארץ רשעים, ארץ שכמעט חיסלה את היידישקייט. הנאצים הרגו את היהודים ורצו לחסל את היהודים לגמרי ולהוציא אותם מן העולם בכלל. אבל הרוסים נתנו לרוב היהודים לחיות, אבל בתור גויים, רצו לחסל את היהדות, מלחמה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו רוסיה, שהיא עומדת מאחורי הערבים עם כל הנשק שלהם, רוסיה שרק מלקקת את השפתיים שלה, היא כמעט מרגישה שהיא תופסת את אמריקה ויכולה לאכול את כל המדינות. הרוסיה הזאת פתאום יש לה בעיה. אלפי אלפי דונם, יותר מאלפי דונמים משרפים, ואי אפשר לעצור את זה. מוסקבה, עיר הבירה, כל יום 700 אנשים בערך נפטרים ומתים מהעשן, מהזיהום ומהשריפה. אי אפשר לצאת בלי מסכה, אפילו עם מסכה זה לא אומר שהבן אדם יכול לעמוד בכל כך הרבה זיהום. וזה הולך ומתגבר, ואלפי אנשים נלחמים נגד זה, ואפילו פוטין יצא יום אחד להילחם, אבל זה לא עוזר. ואוי ואבוי, זה מתקרב לצ'רנוביל שלא נדע, ואז יהיה שמח מאוד. הצליחו להציל מתקן גרעיני אחד במקום אחר, אבל השאלה האם הקדוש ברוך הוא ייתן להם להציל את המתקן הענק בצ'רנוביל. אז מי צריך לשלוח טיל? השם יכול להרוס את רוסיה בלי מאמץ. וסיביר, סיביר קיבלה מכת חום שאף פעם לא ידוע מכזה דבר, שטח ענק. אבל בואו נעבור לגרינלנד, שזה קרוב לארצות הברית ולקנדה ולקוטב הצפוני. במקום הזה אחרי שנים שמזהירים שהקרח שם נמס במהירות הבזק, הרבה יותר ממה שחלמו, פתאום, בלי הכנה, ראו שחתיכת קרח בגודל של 4 פעמים האי מנהטן, קרחון זה השתחרר מהקרחון הענק ומתחיל לזוז בכיוון קנדה. זה מדהים, זה מפחיד. ואם זה ישתחרר, יש סיכוי רב שעוד קרחונים ישתחררו. ויש גם תיאוריה שכל החום הזה בא מתחת לקרחונים ששם יש ערי געש. ומה יהיה אם פתאום אחד כזה יתפוצץ וירים קרחון בגודל של מנהטן ואז זה ינחת? עכשיו נעבור למקום אחר, נעבור לפקיסטן, להודו, לסין, גרמניה וכו. לפקיסטן יש שיטפונות שלא היה להם בזיכרון שלהם. דורי דורות, אלפי שנים לא זוכרים כזה דבר. מיליונים נפגעו מזה, או שמתו ונעלמו, או שאין בית, או שפשוט תקועים באיזה מקום. גם בהודו, ומזה כל הבוץ שנופל על ערים שלמות. גם סין במצב קשה. שיטפונות עצומים, יותר ממיליון תושבים נאלצו לברוח מבתיהם. אתם יודעים איזה שטח של העולם זה? וזה קורה בשבוע אחד או שבועיים. זה לא משונה? נעבור לעוד מקום בעולם, לדרום אמריקה. פתאום יש קור שמה שאף פעם לא היה. ארגנטינה וכל הארצות שמה שעכשיו זה חורף, בדרך כלל החורף מאוד קר שמה. אבל עכשיו זה כפור עם שלג. מה פתאום? רעידות אדמה בשפע כל השנה ורעידות קשות. עכשיו שומעים שזה באוקיינוס השקט ובכל מיני מקומות אחרים, באינדונזיה ובהאיטי. מאוד חזקות, מאוד חזקות. האם ידעתם שרעידת האדמה על יד צ'ילה שהייתה באוקיינוס השקט הייתה 8.8 בסולם ריכטר, ראה הרע בסוף. בהאיטי הרעידה הייתה בדרגה 7, אך זה מקום עני מאוד ולכן היו הרבה קורבנות. כל כדור הארץ קפץ, אבל זה לא מעניין כי זה לא משפיע עלינו. ובאמת זה שינה את העולם, זה שינה הרבה דברים בעולם שלנו. עוד מקום, מפרץ מקסיקו. שמחים מאוד שסגרו כבר יכול את החור, וזה לא חור אחד, היו כמה פתחים. והפתחים האלה במשך חודשים הוציאו מיליונים של גלונים של נפט, ונפט מעורב עם רעל, גזים, ולא רק זה. האמריקאים החכמים ואנשים שרק חשוב להם כסף, הם החליטו לא להפסיד מזה. אז מה עושים? איכשהו סגרו פחות או יותר את החורים, את הדליפות, אבל התיזו רעלים כדי לפזר את זה, והורידו את הנפט לתחתית הים. עכשיו יש שכבה מאוד עבה של נפט מאוד כבד, לא כמו הנפט הרגיל, כבד מאוד, ופתאום זה השפיע על דבר שרוב האנשים בעולם לא מכירים את זה. את הדבר הזה השם נתן כדי שנוכל לחיות בעולם שבין האדם לא יסבול פיזית ממנו, וזה זרם הגולף, ראה הערה בסוף. זרם זה הוא מגיע לכל העולם, הוא מספיק שזה נעצר, וזה נעצר באמת, ואנחנו במצב קשה. זה לא זורם. הנפט יושב בתחתית הים בשטח ענק במפרץ מקסיקו, ועוד מחוץ לו, הוא כבר הגיע למקומות אחרים. אבל שם זה נתקע. זה מקום די סגור, זה פשוט לא זורם כמו פעם. ואנחנו צריכים לחכות ולראות איזה נזק זה עושה. ובגלל שזה לא זורם, מי יודע כמה זה כבר הספיק להשפיע. וזה יד השם. השם ברא את העולם מסודר. ואנשים מרשעים שרק חושבים על עצמם ועל הכסף שלהם, מקלקלים את זה. ואין מי שיעצור אותם. הם שולטים על העולם, האנשים האלה. אבל הם אמנם עשירים, הם גם רשעים וטיפשים. כי הרשעות שלהם עושה אותם עיוורים לאמת. ולכן אפילו בשמיים לא צריכים לעשות כלום. האנושות יכולה לבד להרוס את עצמה. ויש דברים עוד יותר מפחידים. עוד דבר מעניין, שבכל העולם דגים מתים, מתים בכל מקום. בארגנטינה 500 פינגווינים מתים על החוף. בשיקגו, ליד האגם הגדול, אלפי דגים מתים. בקליפורניה, גם אלפי דגים מתים, גדולים, יפים ולא יודעים למה. לפני הגשמים הענקים בפקיסטן, כל יום אלפי צדפים עלו על החוף ומתו. כל יום ניקו וכל יום אלפי אחרים הגיעו. אין לזה הסבר טבעי, לא מבינים. אבל זה משהו משונה. תמיד יש כזאת תופעה, אבל לא בכמויות כאלה. ובמפרץ מקסיקו, ברור שאלפי דגים מתים בגלל הנפט עם הרעל. מסתכלים אמנם על הים וזה נראה נקי כי הכל שקע, אבל זה לא נקי. וזה ממשיך להרוג את הדגים ואת החיים בתוך הים. החופים נראים נקיים, אבל כשמשפשפים קצת את החול, מתחת יש שכבה גדולה של נפט, וזה הכל דברים שאנשים לא רוצים לדעת. היו עוד הרבה דברים. אלה לא התופעות היחידות. גם ההר געש הזה באיסלנד, שבגללו לא טסו הרבה זמן מעל אירופה, השם מראה לנו כי העולם הוא שלו ולא שלנו, ואי אפשר לקפוץ על מטוס כמו משפחת אובמה וללכת לאיטליה לארוחת ערב. השם יעשה, ואי אפשר יהיה לטוס. וזה דור שפל ביותר, ואנחנו לא שמים לב, לא שמים לב. פה בארץ הכל כאילו בסדר, נורמלי, שגר גילה. אפילו באמריקה עם כל האסונות הכל בסדר, משתדלים לחיות חיים נורמליים במרכאות כפולות. אבל יש בכל זאת, ברוך השם, גם גויים וגם יהודים שרואים, וזה תיאר אותם. ומשתדלים לחזור בתשובה באמת ומנסים להגיע לקדוש ברוך הוא. ויש יהודים שמנסים לסגור את עצמם בגטאות ולא לתת לשקר להיכנס. ואלה לא יסבלו כל כך. הם יקבלו משפט צדקנו הרבה יותר ברגיעה ובשמחה ובבריאות. שאלה. לסיכום, מה אנשים צריכים להבין? בנימין. היהודים צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא הורס את העולם הזה. כמו שכתוב, שליש העולם יהרס לגמרי, לא יישאר שום יצור חי. שליש העולם יהיה פגוע קשה, ושליש העולם לא ייפגע. וזה התחיל כבר. זה התחיל יחסית לאט לאט, אבל זה מתגבר, וזה נהיה יותר ברור. ויותר אנשים מתים לא עלינו, ונפגעים לא עלינו, ויותר חלק של העולם נהרס לא עלינו. וזה עוד לפני המלחמה. וגם אנחנו מאוד קרובים למלחמה, מלחמה עולמית. כל העולם מתכונן לזה, למלחמה עולמית. יהודי צריך להסתכל ולהגיד, מה עשיתי לא טוב, למה זה קורה? כי ידוע שכל דבר שקורה בעולם זה בגלל היהודי. ומאחר שיש כל כך הרבה סבל ואסונות טבע וכו, זה סימן שאנחנו לא בסדר. ואפילו השם נותן לנו סימן לתוך העיניים שלנו עם המשפחה שהלכו על קידוש השם כקורבנות הדור הזה. ואפילו עם זה אנחנו לא מתעוררים לחזור בתשובה ולעזוב את השקר. עם ישראל, אנחנו כבר כותבים מאמרים בערך 18 שנה. אין כל כך הבדל בין המסרים שכתבנו, יש רק מסר אחד. הגאולה מגיעה, העולם הזה יהרס, הכסף לא יהיה שווה כלום, עגל הזהב ייעלם. ואם העגל הזהב ייעלמו כל אלה שלא קיבלו באמת עול מלכות שמיים, בלי הספק הכי קטן. ואם אנחנו רוצים להיות חלק של הבריאה, חלק של הנצח, חייבים ברגע זה לזרוק את השקר שזה העולם הזה, ולהידבק חזק לאמת, שזה העולם של תורה ומצוות ומעשים טובים וכו, וברור שהבסיס של זה זה קדושה, ואז נוכל לקבל משך צדקנו בשמחה ובששון, ולהמשיך להתקרב לקדוש ברוך הוא בנחת וברגיעה, עם בית המקדש השלישי, עם מלך המשיח, ואז נמשיך בשלב שאחרי זה של הבריאה, ונמשיך לנצח, לנצח נצחים. שאלה, הנביא אומר, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. רש"י מסביר, כולם יהיו צדיקים. השאלה היא, איך זוכים לדרגה כזו שהנביא קורא צדיקים? תשובה, כל יהודי שעמד בהר סיני ינצל בעזרת השם. יש יהודים שהם רחוקים יותר, ויש יהודים שרחוקים פחות מהאמת. אם אנחנו רוצים להיות צדיקים ולא לסבול, יש דרך אחת. צריך להפריד את עצמנו מהעולם הזה, מהעולם של עגל הזהב, כמה שאפשר. מהבוקר עד הלילה ומהלילה עד הבוקר, לחיות אך ורק לעשות את רצון השם. זה לא קל, אדם רוצה חופש, מנוחה, הוא רוצה להשתחרר. הוא רוצה לאכול גלידה או לאכול במסעדה, או ללכת לטייל בשוויץ או כל מיני דברים כאלה. אם אין לו מה לעשות, הוא רוצה להסתובב ברחוב רבי עקיבא או ברחוב מלכי ישראל, להסתכל בחלונות ראווה, לעשות פניות. אבל לשבת, ללמוד, לעבוד על המידות, להתקרב לאמת, זה קשה ומשעמם לו. לכן, בעולם כל כך מלא תענוגות שכל אחד יש לו גישה לזה, בעולם כזה המלחמה עוד יותר גדולה, ולכן חייבים להיפרד מזה, להיפרד מזה, ורק אז אפשר להגיע לאמת. שאלה, מה עם האיום האיראני? לא מדברים על זה. בנימין, לא מדברים, אבל האיום האיראני הוא ענק, הוא מגיע עכשיו מאוד מאוד קרוב למלחמה. מי לא מדבר על זה? אנשים שלא רוצים לדעת. זה מאוד קרוב למלחמה, הכוחות עומדים מוכנים למלחמה. נסראללה צועק בקול רם, וכל הזמן באים ללבנון אנשים חשובים מאיראן. אתם חושבים שהם עושים את זה סתם בשביל הכיף? מה שקורה בקוריאה, גם כן, זה הכל עזרות בשבילנו. בקשר להפגנה נגד מצעד התועבה, המחאה שהייתה בכיכר השבת הייתה מחאה מאוד חשובה, כי זה היה הקול היחיד, הקול היחיד. אבל זה לא יכול להציל ממה שעומד להיות, כי הרוב הענק של היהודים לא מחו. ואם יצאו על העניין של עמנואל כל כך הרבה יהודים לרחוב, ועל כבוד השכינה כל כך מעט, אז אוי לנו. איך אפשר שנדבר על קדושה אם אנחנו נותנים לכזה אסון, כזה תינופת, לעשות מצעד ברחובות של ירושלים עיר הקודש? אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. אמנם כל מי שהשתתף במחאה הציל את עצמו, וגם כל אלה שרצו להשתתף ולא יכלו להגיע, או אפילו מי שבלב רצה להשתתף, הציל את עצמו. בקשר לתאונה עם הרכבת, לצערי הרב, הדור הזה דור סתום, דור בלי רגש כמעט, דור שעושה בדיחה כמעט מכל דבר. ואם אנשים יותר רציניים ולא עושים בדיחה, מוחים דמעה או שתיים, מרימים את הידיים כאילו, מה אפשר לעשות? וממשיכים הלאה עם החיים הריקים. וגם עם המשפחה הזאת, יש הרבה יהודים שקיבלו אלה מהמקרה. לפחות בימים הראשונים אחרי האסון, הם הסתובבו עם המחשבות הקשות בלב. אני לא מדבר על המשפחה שהם ודאי לא ישכחו את זה לעולם. אני מדבר על היהודים שלא הכירו את המשפחה. היהודים הרגילים, החרדים כבר יכול. וכבר עכשיו הרבה שכחו ועברו לדברים אחרים של יום יום. ואף אחד, אף מנהיג של החרדים לא יצא עם צעקה, לא יצא עם דרשה שאומרת לעם ישראל, לפחות לחרדים. אתם לא מבינים, הם היו הקורבנות של הדור, של הציבור שלנו. וזה לא אומר שהם מתו מוות כל כך אכזרי כדי להציל אותנו ממשהו דומה, ואנחנו יכולים לשמוח ולהירגע שרק הם שילמו את המחיר שלא נדע. לא ולא. האמת היא שהם נולדו בשביל הרגע הזה, שהם הקריבו את החיים שלהם בשבילנו. ואיך בשבילנו? שאנחנו נתעורר ונעשה תשובה, שנבין שהקדוש ברוך הוא הביא אותם למצב הזה, ושפך את דמם כדי לזעזע אותנו, שאנחנו נעשה תשובה. אבל מי הבין את זה? עדיף פשוט להגיד אוי 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 ולהסתובב עם הרגשה קשה כמה ימים, אבל לשמוח שכנראה זה הציל את הדור ממוות. אבל כדי להציל את הדור ממוות אנחנו חייבים לחזור בתשובה. אם הם נתנו את החיים שלהם בעדינו ואנחנו לא עושים מה שצריך, אז דם הם נפטרו ככה. בשביל מה? בשביל דור כל כך נמוך שלא יכול לראות את האמת הפשוטה, שצריכים לשבת על הרצפה, לקרוע את הבגדים, לשים שק על הגוף ואפר על הראש ולעשות תשובה עם לב שבור. ולהחליט, מהרגע הזה לסבק את עגל הזהב עם כל מה שזה מייצג, ולחזור לקדוש ברוך הוא בלב נקי שמוכן לקבל על עצמנו את עול מלכות שמיים. אמנם שמענו הספדים, אבל בלי המשך, בלי הכוונה, אוי לנו. חייבים לתפוס את עצמנו ולעשות סדר יום ולהשתדל, אפילו שהסטרא אחרא יפריע לנו מאוד. לעמוד בזה, אין מה לעשות, כל אחד לפי הכוחות שלו. אבל לא לתת לך הנחות, לדחוק את עצמך, צריכים מסירות נפש, לחיות על קידוש השם, ולא לפחד מהרחוב, גם לא ממכתבים חתומים. אם לא מבינים ששק ואפר זה דבר יהודי, אז שכחו גם מהצניעות. אם אתה הגעת לדרגה כזאת, ברוך השם. עכשיו הבעיה היא זה להחזיק את הדרגה הזו. זה יותר קשה מאשר להגיע לזה. הערות מתוך אנציקלופדיה. זרם הגולף. זרם הגולף הוא זרם ימי חם שמוצאו במפרץ מקסיקו ומגיע לחופה המזרחי של ארצות הברית ולחופי מערב אירופה וצפונה ומחמם את האזורים ליד החוף. בזרם עצמו עוברים כ-50 מיליון מטרים מעוקבים של מים בשנייה. השפעתו מורגשת באזורים שהוא מגיע, בני הים אינם קופאים והנמלים פעילים כל השנה. הוא אינו מגיע לים הבלטי ובחורף שם קופאים מהים ומתכסים בשכבה אהבה של קרח והנמלים מושבתים. לאור המסת הקרחונים המואצת לאחרונה, קיים חשש כי זרם הגולף ישתנה ועלול להיווצר עידן קרח חדש באירופה ובאמריקה הצפונית. סולם ריכטר הוא יחידת מידה לעוצמתה של רעידת אדמה. הסולם מציג את עוצמתן של רעידות אדמה על פי בסיס 10, כלומר, רעידה בדרגה 7 גדולה פי 10 מרעידה בדרגה 6. העוצמה החזקה ביותר שנמדדה הייתה של סדרת רעידות אדמה בעוצמה של 9.5 בצ'ילה בשנת 1960. רעידה זו גרמה לצונמי בגובה 25 מטר שחצה את כל האוקיינוס השקט והעיקה כמעט את כל איי האוקיינוס השקט והגיע עד יפן. סוף מסר.